מה קורה נבואות?
בסדר גמור, רביב, מה שלומך?
נהדר. אנחנו מארחים היום את אמיר פיינבורג. שלומך?
מעולה.
כבר הרבה זמן לא אמרנו מישהו מאינטל.
נכון, נכון.
אבל גם מישהו שאשכרה עובד עכשיו באינטל.
עדיין עובד באינטל, כן, בארבע שנים האחרונות.
איך שם?
מעולה.
מה קורה, מנכ״ל וזה, ביקי התחלף?
כן, אירוע בלתי צפוי, אבל כן. הדבר החיובי שיש לנו אסטרטגיה מעולה, אז כחבר הנהלה, אני יכול להגיד שבסופו של דבר, חברה לא נמדדת דווקא באדם זה או אחר. ברור שאירוע של החלפת מנכ״ל, בטח שזה לא נעשה בצורה צפויה, mm-hmm. הוא אירוע לא שגרתי בחיי חברה. כן. אבל אני חושב שנקודת המבחן לחברה זה, האם חברה יכולה להתעלות מעבר לאדם זה או אחר, גם אם הוא המנכ״ל. Mm-hmm. ואני חושב שבמבחן התוצאה, בינתיים זה נראה בסדר.
אז בוא נעשה שנייה סדר, אמיר. מה התפקיד שלך באינטל?
אני סיניור וייס פרזידנט.
סגן נשיא בכיר?
סגן נשיא בכיר באינטל העולמית, חבר הנהלה.
לאיזה תחום?
ואני רציתי טרנזישן בחודשיים האחרונים. עברתי מניהול לפיתוח העולמי של החברה, של כל ארגון הסיליקון. ארגון די גדול, עשרות אלפי אנשים, לתפקיד בזרוע ההשקעות של אינטל.
אינטל קפיטל? מה התפקיד שלך באינטל קפיטל?
אני בעיקר ממוקד בצד הבינלאומי של אינטל קפיטל.
אתה חותם על הצ'קים.
מי שחותם על צ'קים זה הסמנכ"ל הכספים בסוף הדבר. אתה יכול להגיד שאני מייצג את ארנקו התפוח של סמנכ"ל הכספים. אבל כן, בהחלט תפקיד מרגש, ומבחינתי זה השלמה של קדנציה אחת ומעבר לקדנציה שנייה, לאחר שביססתי את עצמי בתפקידים שהם יותר אינג'יניארינג.
יש אבל אינטל קפיטל בארץ, נכון?
בהחלט. אינטל קפיטל בארץ קיימת כ-20 שנה. עשתה דברים די יפים.
מה, במי השקיע למשל, לאורך השנים?
לאורך השנים החברה השקיעה במגוון מאוד מאוד נרחב של חברות, וגם עשתה רכישות. אני יכול לספר על חברות האחרונה שהשקענו, כמו Amenity Network, שהיא בתחום של AI ואנליטיקס, לדוגמה. אנחנו השקענו ורכשנו חברות כמו Envara, שהיא בעצם הייתה התשתית שאליה הקמנו את כל ארגון הווארלס, הקונקטיביטי של אינטל בעולם. זאת אומרת, יש מקרים מאוד מאוד יפים לראות בעצם שהאקוסיסטם הישראלי הוא ממשיך לפרוח כתוצאה של השקעות.
ועשיתם עוד איזה רכישה ככה שאף אחד לא שמע עליה, 15.3 מיליארד דולר,
מובילאיי.
כן.
שזה דרך אגב, גם כן לפי דעתי דבר פנטסטי. זה, אני חושב שהעסקה בסדר גודל כזה, היא אירוע מאוד מאוד חריג לכל חברה.
כן.
והיא נשענת על עשייה של עשרות שנים של הצוות המקומי. אני חושב שלפי דעתי, היה לנו הרבה יותר קל לבצע את העסקה בידיעה שישראל היא מהווה נדבך כל כך חזק לפעילות שלנו פה.
לאסטרטגיה של אינטל, כי אתם נמצאים כאן כל כך הרבה שנים עם נוכחות, עם ישראלים בכירים בהנהלה וכו' וכו'. בעצם אפשר להגדיר אותך הישראלי הבכיר ביותר באינטל, נכון להיום?
אני לא הייתי שם טייטלים, אבל
יש מישהו יותר בכיר ממך?
הבכירות היא לא מתבטאת על מה שכתוב בכרטיס הביקור. הבחירות מתבטאת ביכולת שלך בעצם להוביל, לקחת אחריות, לגדל אנשים.
כשאתה אומר שאתה חבר הנהלה, כמה אנשים יושבים היום בהנהלה של אינטל?
אני חושב סך הכל כ-20 איש.
20 איש. וההחלטות הרגישות ביותר, החשובות ביותר, מתקבלות בחדר הזה.
בחדר הזה. אתה לפעמים אומר, בוא, אם הייתי זבוב על הקיר, זה קיר שהיית רוצה להיות בו.
למה אנשים עושים את זבוב? מה? אני חושב שאנשים יהיו זבוב.
שלא ישימו לב עליהם, מה זאת אומרת?
לא, אני חושב שאנשים אומרים זבוב על הקיר, הקטע המציצני פה הוא מתפקד, אבל בראייה יותר קצת יותר רצינית, תחשוב על חברה גדולה של 100,000+ איש, חוץ ממני דרך אגב גם אמנון נמצא בהנהלה.
אמנון שעשוע.
כן, זה גם כן דבר נפלא.
אחרי הרכישה.
כן, למה? כי משום שאם אתם מסתכלים במהלך השנים, זה חשוב מאוד, אני חושב, בתרומה של אינטל, בערך כ-10% מכוח ה-workforce העולמי, נמצא בישראל. זה סטייטמנט מטורף.
אני חושב שהמנכ״ל הקודם, המנכ״ל עד לא מזמן, אמר שאינטל היא חברה ישראלית באותה מידה שהיא חברה אמריקאית.
בהחלט. אני זוכר שהתלבטתי אם להצטרף לאינטל או לא, ובמסגרת השיחות שעשיתי עם חברי הנהלה, נפגשתי עם דמות מאוד מאוד בכירה בחברה, והשאלה הראשונה שאותה גם שאלתי, מה דעתך על אינטל ישראל, והמרכזיות שלה באסטרטגיה של אינטל. אמרתי, וואו, איזה שאלה מכשילה. כי אם אתה מספר בעצם לדברים כישראלי, האם אתה biased, מוטה לכיוון החברה, או אם אתה אומר, האם אתה underestimated the value שיש.
אז מה אמרת?
כמו כל יהודי טוב, שאלתי את התשובה כשאלה. מה אתה חושב על ה...
והוא אכל את זה?
כן.
הוא לא היה יהודי, אז הוא לא החזיר לך בשאלה...
האמת היא שאותו גורם כן היה יהודי, שזה אני לא אעשה פה את הספקולציות, אבל אני חושב שללא כל קשר, הסטייטמנט הוא מאוד מאוד מעוגן מציאות, שמסתכלים על התרומה של אינטל ישראל, לאינטל העולמית, לאורך שנים, הדברים הם פנומנליים. וזה מתבטא במספר דברים, מהיכולת להמציא מחדש דורות שלמים של מה שאנחנו קוראים ל-IP, אותו intellectual property, שמניע...
קניין רוחני.
קניין רוחני שמניע בעצם את, את המנועים את של, של המוצרים שבחברה. כשדברים על אינטל כחברה, מה אנחנו בדיוק עושים? אנחנו בעצם של תהליך אדיר שביקי התחיל אותו, של טרנספורמציה מחברה מחשוב, לחברת מוטת מחשוב וענן, וחברה שסביב המידע.
אבל מה ענן? ענן, אתם מספקים את המעבדים לענן.
נכון, אבל כשאתה מסתכל על כל הנושא של דאטה, מידע, שעובר בצינורות וכדומה, אתה מסתכל על כל ה-value chain, היכולת שלנו להכניס את המוצרים שלנו בכל התהליך, היא דבר שמגלם הזדמנות אדירה.
ולמה בעצם עברת מלהיות לוחם בפיתוח, כן. להיות אינטל קפיטל כזה מפקדה?
אז זה לא מקרי, וזה דבר כמו כל דבר שאני משתדל לעשות בחיי האישיים והמקצועיים. מי שמכיר אותי יודע שאני מתכנן בקפידה את, את חיי, אני מה שנקרא ספונטני מתוכנן. ומה המשמעותי בעצם? הרקע שלי הוא רקע מגוון. ב-20 שנה האחרונות הייתי בהרבה מאוד תפקידים, שם היו גם תפקידים של P&L וגם תפקידי ניהול.
P&L, כלומר, פיננסים...
לא, זה נקרא, יותר טייפ של כאילו CEO, כאילו ג'נרל מנג'ר.
מנהל גוף רווח והפסד.
כן, פעם קודם מהנדל, אתה יודע, מהנדף מנהל. אבל הרקע הוא בעצם שיש לך שליטה על כל הפונקציות של אותו, אם זה ביזנס יוניט או חברה, מהאינג'ינירינג, all the way, לסלס, מרקטינג, ביזנס וכדומה. אז מבחינתי זה תהליך טבעי מאוד, שאתה בחברה, אתה ממלא קדנציה, תקווה בהצלחה, אתה עובר ומקבל את, את האתגר הבא, ואתה עובר מתפקיד אחד לשני, כדי ללמוד ולצמוח. אז מבחינתי זה היה דבר מאוד מאוד טוב, ואני תמיד אוהב להתנסות בדברים חדשים. אז להגיע לדבר שעוד לא עשיתי אותו, לא הייתי VC, חוץ מהשקעות פרטיות, כאנג'ל וכדומה, ובקורפורט אינבסטמנט ו-M&A שעשיתי הרבה בעבר, להיכנס לתחום מאוד מאוד גדול. אינטל קפיטל זה זרוע השקעות שמנהלת כ-12 מיליארד דולר בעולם. זה בדיוק, זה וואו. זה נתון שהרבה מאוד אנשים לא כל כך מודעים.
זה אחת מהקרנות הגדולות בעולם.
בעולם והטובות שביניהן, וזה משהו שהוקם לפני כ-25 שנה. עכשיו, כשמסתכלים על אינטל קפיטל ישראל ועל ישראל, כל הטלנט המטורף הזה שקורה פה שזה פשוט פנטסטי. נשאלת השאלה, איך אפשר להשתמש במשאבים שיש בפעילות של אינטל בישראל פה, לשפר ולהתאים את האלמנטים האסטרטגיים, מה שאנחנו קוראים ה-Big Strategic Bet של החברה, על ידי הפעלה של אקוסיסטם הישראל בצורה...
אז איזה יזם קח כסף מאינטל? למה אני בתור יזם ללכת לאינטל לקחת כסף ולא
דרך... שאלה מצוינת.
קרן אחרת.
בדיוק, זו שאלת השאלות, כי כשמסתכלים קודם כל על יזם, והקטע של, הקטע הגלובלי היום, בייחוד שהוא מוטה טכנולוגיות, אין למעשה היום גבולות גיאוגרפיים יותר. נכון? אנחנו חושבים על זה.
כן.
יש מספר הבים טכנולוגיים, ישראל מהווה בהחלט את השתית הלאומית, או סיליקון ואלי, אני גר באמצע של הסיליקון ואלי.
איפה אתה גר?
אני גר בלוס אלטוס.
נו, מקום מדהים.
מקום נפלא, כן. אז אתה מסתכל על הדברים הללו, או אירופה וכדומה, אז היזם המתוחכם הישראלי היום, וזה ג'נרשן פתח חמישי או שישי של סייקלים, של התהוות של יזמים, ויש בפניו סל בלתי נדלה של אפשרויות. כן. בהנחה שיש לך רעיון. כסף זמין, רעיונות, אנרגיות וכדומה. אז למה אינטל? שאלה לגיטימית. כשמסתכלים על זה בצורה הכי פשוטה, הברורה ביותר, אני חושב שאינטל היום עדיין מהווה מקור אדיר לאינוביישן. אם אתה רוצה להקים משהו שמשנה את העולם, ואתה מחפש לעבוד עם חברה שבאמת משנה את העולם בקור, הרבה חברות אומרות, ויזמים אומרים, אני רוצה לשנות את העולם. כשמסתכלים בפועל, בפועל, על מה העולם שאנחנו חיים בו, ואיפה העולם שאנחנו נהיה שם. זה דבר שמאוד מאוד מעסיק אותי. איפה אנחנו נהיה עוד 20-30 שנה? כשאני מסתכל על 20-30 שנה מהיום, אני חושב שאנחנו נהיה בעולם קוגניטיבי מעובד מחשב.
מה זה אומר?
זה נשמע מדהים, נכון? מה זה אומר בעצם?
זה נשאר אחלה באזוורד, אבל בוא תסביר.
כשאנחנו מסתכלים על כל התהליך של AI וכדומה, מחשב שלומד על למידה, אנחנו בעצם במסע מרגש, שאנחנו מנסים לחכות את המוח האנושית, את ההתנהגות האנושית, ותרגם אותה להרבה מאוד סייעים שיעבדו מסביבנו, נכון? זה התהליך שאנחנו נמצאים בו. כשמסתכלים על self-driving car, זה רק אלמנט קטן מהדבר הזה. יש את כל המכלול החיים שאנחנו לוקחים את זה. אם זה בבית, ממוצרים שיש לך היום שהם יותר personal assistant, אם נסתכל על Alexa או Siri.
קורטנה,
קורטנה, נכון, קורטנה, נכון. אבל מה הכל אלה? אלה בעצם personal assistant שהם by, שמופעלים על ידי פקודה קולית או חיווי, ואנחנו נעבור לעולם שיהיה פה בעצם companionship.
Ambient computing, קוראים לזה קצת.
Ambient computing.
Ambient computing.
אוקיי, בסדר.
מכיוון שהפודקאסט נעשה בעברית, אני באמת מתאמץ שאנחנו נשתמש במונחים עבריים. ישבתי אתמול, הלכתי ב-10 בלילה עם אחת מבנותיי, בת 19, היא לומדת cognitive computing ו-computer science בקליפורניה, והרבצתי בתורה בעברית. כל מיני מילים כאלה ששוכחים אותם במהלך השנים. אז אני אשתדל לקיים את הפודקאסט הזה בעברית כמו שאפשר.
אז אמביאנט מתורגם להסביבה. מחשוב סביבתי.
מחשוב סביבתי.
ושאני מסתכל על זה דרך אגב, אני חושב שזה אחד הדברים שאני מדבר עליהם הרבה, שאנחנו נמצאים בעצם בתקופה מרגש, כי אנחנו עוברים בעצם ממחשוב, למשהו שאני קורא לו מחשוב משמעותי.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, אם אני מסתכל היום על שוק המחשוב, ושוק המחשוב שהיה קיים עשרות שנים, וכנראה גם בעשרות שנים הקרובות, יש מספר צירי התפשטות שימשיכו להיות קיימים ומאוד מאוד רלוונטיים. עיבוד ביצועים יותר טוב, צריכת זרם נמוכה יותר, שטח פנים קטן יותר, מחיר קטן יותר. הדברים הללו לא הולכים להיעלם.
אבל אמיר, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על אינטל, ויש המון ביקורת על אינטל בזמן האחרון, וכאילו, אתה יודע, בסביבות שאני מסתובב בהם, יש קצת דיבור על חברה מיושנת, קצת מייקרוסופט שלפני 5 שנים כזה, שצריכה למציא את זה מחדש, ו... לפי מקורות זרים, מחשיבי Windows הולכים לצאת עם מעבדי ARM בזמן הקרוב. זה דברים שמאיימים על הליבה שלכם, נכון?
באופן כללי, כל חברה שאומרת ששום דבר לא מאיים לזכי הליבה שלה, היא שותה באשליות. אז ברור שחברה צריכה כל הזמן להתחדש ולמצא. ואם אנחנו מסתכלים איפה היינו לפני 5 שנים, ואיפה אנחנו היום, כשאנחנו מסתכלים, לא מסתכלים באלמה. כי יש את הוויז'ן שתעשה, ובסופו של דבר יש את הבוטום ליין. כשמסתכלים על בוטום ליין, המספרים מדברים בזכות עצמם. אם אנחנו מסתכלים על מספרים שפרסמנו ממש לאחרונה, בתור תחזיות מוקדמות לרבעון שעומד להסתיים, תוכלו לראות שמה שפרסמנו נתונים מדהימים, פיננסיים, שהם לאו דווקא מבוססים על מה שהיה לפני 5 שנים, מקור ביזנס שלנו בתחום המחשוב. דרך אגב, מה שרציתי נבוא להגיד מקודם, ולא השלמתי את המשפט, שכל אותם וקטורים שציינתי מקודם המשוכו להיות, זה לא הדבר המשמעותי. מה שמשמעותי שהולך להיות מה הדברים מעבר לזה. המחשוב יגיע למצב שבו יהיה מחשוב, מה שאני קורא, מחשוב משמעותי, שהוא ייתן meaningful compute, ייתן הרבה מאוד דברים מעבר לזה, בתחום הקונטקסטואל, בתחום המשמעותי, שבעצם יהיה חיוויים שייתנו משמעות לדברים שאנחנו נצרוך, מעבר ל-0 ו-1, מעבר לפקודה או שלולאה שמתבצעת. זה הדבר המדהים שדרך אגב לחברה כמו אינטל, לחברה כמו מייקרוסופט לדוגמה, יש אפשרויות הרבה יותר טובות לדעתי להמשיך ולהוביל את החזית הזו.
משום... בגלל זה אתה אומר שיזם שהוא בוחר שותף לדרך, שווה לבחור את אינטל ולא סתם קרן אחרת, כי אתם נותנים לו בעצם גישה לוויז'ן הזה?
לא רק גישה, אני חושב שהיום החברה הרבה יותר פתוחה לקבלה של... חדשנות מבחוץ.
כמה מהחברות שאינטל קפיטל השקיעו, אינטל קנו בסוף?
לא הרבה חברות, אבל כמה חברות שאינטל קפיטל השקיע נמכרו, הרבה מאוד. אבל זה דרך אגב...
הקרן היא קרן טובה, אני אומר, אבל אם אני בא בתור יזם לאינטל, מה אני אמור לצפות מאינטל לתת לי?
אני חושב שקודם כל אתה מקבל ולידציה לרעיון. כי אם מסתכלים על תחומי הפעילות של אינטל, הם אדירים. מעבר למה שאנחנו חושבים אפילו אותו סרפס שאתה כרגע נובות משתמש בו, הוא במבדים שם. ודרך אגב, אני חייב, לא התאפקתי פשוט. גם ההכרזה על הסרפס החדש, שאנשים ציפו שהוא יהיה על העם, מסתבר שהוא מבוסס על אינטל.
טוב, אני טוב על זה אחרי זה.
לא, אבל מה שאני רוצה להגיד לסופו של דבר זה...
דרך אגב, מה זה אינטל פי גולד, שזה המעבד שיש שם?
מה שאני אומר בסופו של דבר, אינטל חייבת להבין שהיא תאותגר תמידית על ידי הסביבה שלה.
היא מאותגרת כל הזמן, ורק עכשיו קראנו שאפל החליטה לא להמשיך לעבוד איתכם. שזה איום רציני.
אם האיום הזה יתממש, הוא איום רציני. כמובן, אני לא מתייחס לכל שמועות כאלו, כי השמועות כאלה יש לפני ולפנים, גם לפני שבוע, שהתברר שזו שמועה שאולי כותב השמועה, זה חשב שיושב על איזה סקופ, וכמו שאתה יודע, הודענו על זה, שאנחנו, התוכניות שלנו, עם הטכניות, ולא השתנה שום דבר וכדומה.
אתם הודעתם, ומה עם אפל?
אפל, אני לא יכולה, אנחנו קודם כל לא מגיבים על שום דבר שקשור בנושא של אפל, נקודה. זה המדיניות, זה המדיניות שלנו ושל הרבה מאוד חברות, ואינטל ואפל שמורה לזכות לעשות מה שהיא רוצה.
אז בוא נלך קצת אחורה, אוקיי? עוד חיפאי, נבות.
אנחנו גאים ל... יונה יאב.
אבא חושי. חיפאי, בית ספר ריאלי, חיל הים, וסיפרת לי קודם שהילדות שלך הייתה סוג של סינמה פרדיסו, נכון?
ממש ככה.
כי מה?
כי סבא בנה את רוב בתי הקולנוע בחיפה. אני זוכר אותי מסתובב, הייתה לי מעין תעודה כחולה כזו, שהייתי יכול ללכת לבית קולנוע בכל ישראל ולהכניס חבר.
מה אתה אומר?
מה?
לא ידעתי שיש תעודה כזו.
אני חושב על כמה התעודה הזו הייתה פרימיטיבית.
כן.
כי היום אני חושב שכל ילד היה יכול להיכנס לעשות פוטוקופי של התעודה הכחולה הזו, ללכת להצטלם, להכניס את זה, אפילו לא הכיסוי ניילון הדבר הזה, ולהציג את זה בכל מקום. היינו כל כך תמימים אז, נכון? בר מצווה שלי הייתה בקולנוע...
איזה?
זה היה עצמון.
עצמון? וואי. אני ראיתי כל כך הרבה סרטים בקולנוע עצמון.
מי לא?
אז... איך הייתה הילדות הזו בתוך בית קולנוע? מה, היית מתגנב ככה לחדר של המקרין?
לא הייתי צריך להתגנב.
למה מתגנב? הוא נכנס כמו חתן.
לא יודע.
כן. נו. אני חושב שאתה נולד לתוך הדבר, אתה לוקח את זה כמובן מאליו כמשפחה. היא משפחה שורשית, היינו בעסקי המזון, עדיין בעסקי המזון, בית קולנוע. כמו שמרי אנטואנטה תמיד אמרה, לחם ושעשועים.
כן.
וזה ילדות מאושרת. סך הכל, אני מסתכל על הילדות שהייתה לנו, שהסתובבנו בחוץ והדלקנו מדורות. סיפרתי אתמול לבת שלי, תוך כדי הליכה לים, שהייתי מבריז מבית ספר הריאלי, הייתי זורק את התיק מעבר לחלון, ופשוט מבקש לצאת לשירותים, והולכים לים לעשות סרפינג. עד שיום אחד מישהו נכנס למורה עם תיק של מי התיק הזה?
אז איך ילד טוב חיפה מתגלגל לתפקיד כל כך בכיר באינטל?
הוא מתגלגל, כי הילד הזה תמיד היה סקרן וחסר מנוח. זה מאוד אדיר לראות אותי יושב כרגע על כיסא, ללא תזוזה, יותר מחמש דקות. אני חושב שהסקרנות והצורך ללמוד תמיד מפעם בי חזק, וחוסר הסבלנות הזו הוא חוסר סבלנות. אני מסתכל על זה כמו איזה מדד כזה, כמו שיש לך איזה פוטנציומטר עצום כזה, בקר, שאתה צריך במהלך השנים, אתה לומד לשלוט עליו. יש לך פלוס בצד אחד, מינוס בצד השני. אתה רואה שעושה אמפליפייר או שאוסילייטינג לשני הצדדים, והסקרנות וחוסר המנוח, אתה משתדל להפנות אותה לדברים. אבל אם אתה מסתכל על שני הדברים שאני ממש מדברים על חוסר המנוח, זה בעצם אנשים. אתה יודע, להגשים לאנשים חלומות ולבנות מוצרים יפים.
אבל זה לא רק סקרנות, צריך גם המון... אני גם כן עובד בקורפורט, אז אני יודע שלא מספיק סקרנות, צריך גם המון כוח. להזיז דברים בקורפורט ויכולת פוליטית מאוד גבוהה כדי לגרום לדברים לקרות. ואנחנו בתור ישראלים, אני אומר את זה גם לעצמי, לא תמיד יש לנו את זה הבנה של איך לגרום לתהליכים לקרות אצל האמריקאים.
נכון.
אז מתי היה לך את הפיצוח הזה שהבנת איך אני מבין את המכונה ואני מצליח להזיז אותה?
אז היה לי רגע מכונן כזה שבתחילת דרכי, ששאלו איזה אקזקיטיב אחד בחברת סלולר ענקית, חברת הסלולר המובילה דאז, גדולה מאוד, חברה בארצות הנורדיות שמה.
מתחילה ב-N.
ב-N, בדיוק. נו, אז מה אתה חושב על אמיר? אז הוא אומר, this guy is so intense, no wonder there is a war in the Middle East. כאילו, ואז אתה חושב, רגע, אז בעצם דיברת על הנושא של כוח. ואנחנו כישראלים, אנחנו אוהבים את הכוח, אבל בעצם מחנכים אותנו למצוא דרך, להפעיל כוח.
אבל שלא... כוח לא תמיד עובד, צריך גם...
בדיוק, בדיוק.
ש... לדעת להרבב.
מה כן. אומרים ישראלים, לא עובד בכוח, נעשה את זה ביותר כוח.
כן.
ואז אתה בעצם לומד שכוח הוא לאו דווקא שווה עוצמה. עוצמה מגיעה מהרבה מאוד דברים. והיכולת בעצם, וזה בעצם היה רגע מכונן, רגע, אולי הדרך היא לא בדיוק הדרך הנכונה. ואתה לומד בעצם במהלך השנים לשלוט על הכוח. ובייחוד שאתה עובד בקורפרט אמריקאי, או כל קורפרט אחר, הניואנסים הם שם משחקים. והיכולת... להעביר החלטות, החלטות מורכבות, עם הרבה מאוד גורמים בתהליך, היא בעצם הדבר שאני מאוד מאוד אוהב לעשות.
אבל... אין, אתה נהנה מללכת לשכנע את האוף, שיש לו one concern, ולארגן את הקואליציות האלה?
כי בסופו של דבר, ארגונים, כמו כל ארגון, ארגון יכול להיות שני אנשים, וכדומה, יש את הנושא של בנייה עם checks and balances, לבדוק את הדברים הללו. אז צריך להסתכל על דברים חיוביים. ארגון שהוא מסורב והוא בירוקרטי, לא, אני לא אוהב אותו, ואני לא חושב שאף אחד צריך לאהוב אותו. ארגון שהוא ארגון נבון, ארגון לומד, שמוטת השליטה היא להבין איזה דברים אנשים יכולים להכניס לתהליך כדי להביא value, כן. ולצערי הרב, או לשמחתי, אתה יודע, שני הדברים האלה הולכים ביחד. כל ארגון יש לו את הדברים, משהו כמו פוליטיקה חיובית דינמית ופוליטיקה שלילית. המטרה היא כמובן לנטרל את הפוליטיקה השלילית ולהעצים את הפוליטיקה החיובית. כי מה זה פוליטיקה? מה זה, אם מסתכלים על השורשים, זה בעצם לגרום לאנשים, לעני אנשים, סביב רעיון משותף, נכון? ענת עובדים, לכן הצורך בין ה-IQ ל-IQ הוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אם אתה לוקח את זה ומתרגם את הסקרנות ואת ה-IQ ולהבין איך אפשר לעבוד עם אנשים טובים ולוציא מהם את המיטב למטרות הארגוניות כדי to make a difference, אז כן, זה מעניין. ואם זה לא, אז כנראה שבסופו של דבר נגמרת לך הדרך.
אבל צריך לגרום לאנשים להאמין בדרך שאתה מאמין שהיא נכונה.
טוב, זה כבר תכונה שאתה יודע, יש לך או אין לך, אני מניח.
כן, אתה, זה... או שאתה נולד עם זה, או שאתה מאוד גרוע בזה.
כן.
באמת?
אז בוא תיקח אותנו לחדר הנהלת אינטל לפני שנה וחצי. איך, מה היה שם מאחורי הקלעים בעסקה הזו של מובילאיי?
בוא רגע לא נדבר על מובילאיי כמובילאיי, בוא נדבר רגע על... בוא ניקח אותנו לחדר הנהלה של אינטל ונחשוב מה חשוב לאינטל,
כן.
שמתמנה מנכ״ל לפני כ-5 שנים, ומקבל את הצ'רטר מהבורד, להוביל את החברה קדימה. אלה דברים חשובים בכל חיי חברה. ואני חושב שבמהלך השנים האחרונות, לשאלתך בפתיחה, איך החברה היום מתמודדת עם מנכ״ל זמני, ללא מנכ״ל in transition, זה מתחבר, שני הנקודות האלה מתחברות. כהנהלה, היינו צריכים, קודם כל ההנהלה היא השתנתה בצורה מאוד מאוד משמעותית בשנים האחרונות. חילופי גברי מההנהלה הקודמת, של, אתה יודע, זה תהליכים טבעיים, ותהליכים שכל מנכ״ל חדש בונה הנהלה כראות נעה והבורות ביחד. קודם כל היינו צריכים להתגבש כהנהלה. אנשים קיימים, אנשים שונים, אנשים כמוני שהגיעו מבחוץ וכדומה. ההתגבשות היא לא התגבשות טריוויאלית כמו כל הנהלה גדולה. ואני חושב שהצלחנו בתקופה יחסית קצרה, להבין בעצם מה הם התהליכים שאנחנו מאמינים כהנהלה שהם יהיו חשובים מאוד לתעשייה. הרבה מאוד אנשים מדברים על הנושא של ענן ומידע וכדומה, אבל מה המשמעות לחברה כמו אינטל? אלה הדברים שבעצם דנו בצורה מאוד אינטנסיבית בשנים האחרונות, כולל במקומות מחוץ לחדר ההנהלה הפורמלית. אני חושב שהיכולת שלנו לדון בדברים האלו במחוץ לחדר הפורמלי של הנהלה, בצורה שאנשים מרגישים בטוחים, שהם יכולים לדבר על הרעיונות האלה, זה נקודת המבחן שכל הנהלה מתמודדת בהם. אני משוכנע שגם אצלכם במייקרוסופט אתם עובדים על הדברים הללו, ואני חושב שזה שני קווים די מקבילים בין החברות שהיו צריכות להמציא את עצמם מחדש.
אתה יודע, אם נשאל עוד שאלה קטנה על העסקה, היא, ערכנו פה לפני כמה חודשים מישהו שהיה מאוד מאוד בכיר באינטל, כמעט מנכ״ל אינטל, דדי פרלמוטר, שאמר לנו למיקרופון, אם אני מנכ״ל אינטל, לא בטוח שאני קונה את מובילאיי.
ניסיתי להיזכר אם זה היה אוף דה רקורד או און דה רקורד.
זה היה לגמרי און דה רקורד.
דעתי האישית,
כן.
העסקה היא עסקה טובה לאינטל. אוקיי, בוא ננתח אותה רגע. בעצם אתה מסתכל על חברה, אם אתה מאמין שמידע הוא חשוב, אוקיי, ביקי אמר את זה הרבה פעמים, שדאטה is the new oil, ואתה מסתכל על דברים שהם צריכים קומפיוט חזק מאוד, במידע שיכול להביא את זה קדימה. ההסתכלות מעבר למה שקטות על available market ספציפי כזה או אחר, לתחום, הוא בעצם משהו שאתה יכול להסתכל עליו בטווח של שנה, שנתיים, חמש, עשר, חמש, עשרים, שלושים שנה. אם מסתכלים, אנחנו חוגגים דרך אגב השבוע, תגיד לנו מזל טוב.
מזל טוב.
כי אנחנו חוגגים 50 שנה.
יא חביבי.
כן, יא חביבי.
והתפקיד שלנו, נכון?
והתפקיד שלנו כחברה, ובוב סוואן, שהוא המנכ"ל הזמני שלנו, התמין קפסולה של 75 שנה, קפסולת זמן. אנחנו צריכים להסתכל, כמו שדיברתי מקודם, איפה אנחנו עוד 50 שנה. אם אנחנו מאמינים שנושא של מכונות אוטונומיות, לאו דווקא מכוניות, ומה שדיברתי במחשוב תפיסתי או אמביאנט קומפיוטינג, לבוא, אמרת מקודם, אם אנחנו מאמינים באמת שזה יקרה, אז מסתכלים על אותם מערכים, מכלולים, שיהיו חשובים בעתיד. וכל נושא של מכונות או עצמים, אני לא רוצה לקרוא לזה מכוניות, עצמים חושבים, עצמים שבעצם לוקחים חיוויים אנלוגיים, כמו אופטיקה וכדומה, ומתרגמים אותם לצורה דיגיטלית, ומסייעים בהאצה. קונספט של AI, אני משתדל לא לדבר בסיסמות מופרכות, אלא לקחת את זה בדברים הכי בסיסיים. אם אנחנו מאמינים שעצמים חכמים מסביבנו יהיו מאוד מאוד משמעותיים לצורת ההתנהלות העתידית שלנו, אז מובילאיי, אני חושב, אני מקווה שלא נחזיב, תראה כאחד העסקות הטובות ביותר שהחברה עשתה. Time will tell, אני חושב שאנשים מדהימים.
גם במחיר הזה.
אני תשמע שוואטסאפ נקנתה או שיוטיוב נקנתה.
שאינסטגרם, עזוב אותך.
אינסטגרם, בבקשה, הנה יש הרבה מאוד דברים. אומרים time will tell, נכון?
כן.
אבל אם מסתכלים על הדברים הללו, אף אחד לא יכול לפקפק בנושא שאמנון והצוות, אז יש שם עבודה מדהימה כדי להיות מובילי שוק, גם טכנולוגיים וגם עם לקוחות וכדומה, נכון? זה עובדה. עכשיו, אם אתה מסתכל על מובילות שוק ואתה משלם פרמיה מסוימת, ואם אתה בהחלט מאמין בעתיד של החברה, כל הכבוד למנכ״ל ולבורד שנתנו את הגיבוי לעשות את העסקה, הדבר המדהימה הזו.
תשמע, סיפרת לנו הרבה על חדר ההנהלה, וכיסא אחד בינתיים עומד ריק לצורך העניין. מה הסיכוי שתרצה לשבת בכיסא הזה של מנכ״ל אינטל?
אני לא יכול להגיב על הכיסא של המנכ״ל וכדומה. אומר כזה דבר, לתפקיד של מנכ״ל חברה גדולה, כמו חברה של אינטל, הוא תפקיד משמעותי בתעשייה. נכון? אתה מסתכל על מנכ״ל אפל וכדומה. ולדברים האלה אתה צריך שיהיה לך הרבה מאוד קרטריסטים. אני אף פעם לא, אני אמרתי את זה גם ברענות קודמים. זה לא דבר שמעסיק אותי או העסיק אותי בעבר. ספציפית.
אבל אם תקרא לדגל...
בשביל הדברים האלה אתה צריך קודם כל שיהיה לך פרטנר בתוך הבית שירצה לשים את הפאבליק אימיג' בחוד, ויש לי שם מדהימה איתי. זה לא דבר שמשהו שמטריד אותנו בלילות, באמת שלא. אני חושב שמה שאני עושה היום, מה שעשיתי בעבר באינטל, הוא דבר שנותן סיפוק אדיר. בדברים האלה צריך לבוא לכל תפקיד שאתה עושה בחיים עם הרבה מאוד חמלה. כן, אני טיפוס של אנשים, אני אוהב לבוא לא ממרום התפקיד, כמו שאמרנו מקודם, לא הטייטל עושה את, את התפקיד שלך, אלא מי אתה כבן אדם? ומי שמכירו אותי, מכירים אותי, אני חושב, מספר קטן של אנשים פה בישראל, יודע שאני אדם שאני משתדל להיות מאוד מאוד סקרן, עם חמלה, ולעשות שינויים גדולים.
לא קיבלתי תשובה, אני לא יודע מה זה אומר.
כי לא, קיבלת תשובה, אבל לא קיבלת אולי את התשובה שרצית.
בסדר. אני בתור מאזין לא יודע אם קראו לך דגל, אתה תבוא ותהיה המנכ״ל הישראלי הראשון של אינטל, שתגיד, עזבו אותי, אני מעדיף להיות מאחורי הווילון, ולא עכשיו להוביל את האירוע הזה.
אני חושב שמה שאני עושה פה בשוק הישראלי, לאורך שנים, מדבר בזכות עצמו, לא מסתכל על הכיסא, זה לא מטריד אותנו כרגע, כמו שאמרתי כרגע, יש לנו חברה עם אסטרטגיה, לשם אנחנו הולכים, צריך להמשיך לבנות את החברה, התשובה היא לא, דרך אגב, נבות אם חיפשת, לא מעניין אותי כרגע.
אוקיי, זה התשובה. לא, כי יש לנו עוד דקה, ואנחנו צריכים...
אין בעיה, אז לא, לא, אני לא חושב שאני, זה דבר שכרגע אני חושב עליו בכלל.
הבנתי. ואני חושב שאלה אחרונה, מה, איזה סטארט-אפים מעניינים את אינטל קפיטל?
או, זו שאלה מצוינת. קודם כל מעניינת עם סטארט-אפים בהרבה מאוד תחומים בכל ה-value chain. לאו דווקא
סטארט... ובאיזה שלבים בדרך כלל אינטל קפיטל תשקיע?
אני חושב שזה, קודם כל מעניינת עם יזמים מדהימים. יזמים מדהימים, ואם זה ביזמים מדהימים בתחילת דרכם, עם רעיונות דברים, אז אנחנו לא נפסול שום דבר על הסף. אני חושב שהסוויט ספוט שלנו, סביר להניח, וזה יש לי הרבה מאוד דיונים עם החבר כרגע, איפה הסוויט ספוט צריך להיות, באופן אישי, סביר להניח סביב ה-A, כי אנחנו, כמו שאמרתי, יש הרבה מאוד...
סיבוב A.
סביב, סביבוב A בדרך כלל, אבל אני אומר שוב, לא כאקסקלוסיב, אלא אני הייתי רוצה לראות אותנו יותר פעילים, בסביב ולמה, כי בדברים האלה אתה צריך להשקיע הרבה יותר כיוונת החברה. ואם החברה מתיימרת, אני אומר מתיימרת להביא value added ליזם, למה אינטל ולמה לא, אז צריך לראות שהקומיטמנט של החברה לעזור ליזם לצח ולבנות את החברה במישור הגלובלי, put your money where your mouth is.
אוקיי,
אז גם החברים באו אלינו, אנחנו אופציה מדהימה, וחלק מהסיבה שלקחתי את התפקיד הזה, ואני מתחיל דווקא בישראל לפני שעובר לריג'נס אחרים, כי אני מאמין שיש לנו המון מה להציע, ולשוק הישראלי יש המון מה להציע לאינטל.
אז יזמים שיש להם כבר חברה, שגייסו קצת כסף, שיש להם מוצר, ומחפשים לגדול בעצם, כמה מיליוני דולרים.
We are open for business.
אז תחפשו את אמיר פיינטוך, והוא ישמח לפגוש
אתכם. ואת הצוות המקומי.
ואת הצוות המקומי.
הצוות המקומי, כן.
אוקיי. אתה פה בקיץ הזה.
אני פה בקיץ משלבים חופשות, אתה יודע, צלילות וכדומה. אנחנו, בסופו של דבר, אני מסתכל על זה, כן, אני גר בארצות הברית, כן, יש לי, אתה יודע, אזרחות כפולה, אבל אני, איך אמרת? ילד טוב מחיפה.
ילד טוב מחיפה.
יאללה, אביב, בוא לים.
יאללה.
יאללה, חברים.
נצלול או נגלוש, אני לא...
גם וגם.
אוקיי. אמיר פיינטוך, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה, חברים.
ותודה רבה לילה בר, המפיקה שלנו, ולכן אבות.
תודה, אביב. הפרק זמין בכלכליסט, באפליקציה, בקוסט הפודקאסטים, בספוטיפיי, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסט. הפעם אני אמליץ על פרק, אם אתם כבר מאזינים, תאזינו לפרק של דדי פרלמוטר, שהוא אחלה פרק, והוא מדבר גם כאלה עם אינטל, אז אם אתה עושה מחקר על אינטל, אז תעשה כבר מחקר כולל.
עד רבה, בחור מדהים.
אוקיי.
יאללה, ביי.
ביי.